אוקיי. אנחנו באמצע או לקראת סוף הראייה הקוסמולוגית, ובאופן סכמטי, הראייה הזאת מבוססת על ההנחה שדברים שאנחנו מכירים, דברים מהסוג המוכר לנו בעולם, לא נוצרים מעצמם, הם צריכים איזושהי סיבה שתיצור אותם. וכיוון שכך, אז אם אנחנו מניחים שקיימים דברים כאלה, ושוב, בלי להניח שום דבר על האופי שלהם, על תכונות כלשהן של הדברים האלה, זה עניינה של הראייה הבאה. הראייה הזאת לא מניחה שום דבר על הדברים שקיימים, אלא עצם העובדה שהם קיימים ושהם לא מהסוג הזה שהוא סיבת עצמו. זאת אומרת שהם מהסוג של דברים, הם מהסוג של דברים שצריכים סיבה אחרת שתיצור אותם. ואז אמרתי שיש כנראה סיבה שיצרה אותם, ולגביה אפשר שוב לשאול האם היא שייכת לאותו סוג דברים, זאת אומרת האם גם היא צריכה סיבה שתיצור אותה או לא. יכול להיות שכן, אז נלך עוד שלב אחד הלאה, אבל הטענה היא שאם אנחנו רוצים להימנע מרגרסיה אינסופית, ודיברתי מה הבעיה ברגרסיה אינסופית, אז אנחנו צריכים להגיע בסוף לאיזושהי חוליה בשרשרת הזאת, שהיא סיבת עצמה, שהיא לא דורשת סיבה אחרת שמחוץ עליה כדי להסביר את קיומה. ולכן, וזה אנחנו קוראים לו אין, ואמרתי ש... כל תיאור, כל סוג של ראייה, בעצם מניח הגדרה מסוימת למושג אלוקים. במקרה הזה, ההגדרה היא הסיבה הראשונה קיומה של המציאות, אוקיי? אז זו הסיבה הראשונה, אצל אנסם זה היה יש השלם ביותר שניתן להעלות על הדעת, בהמשך נראה הגדרות אחרות, אבל כל תיאור כזה מניח הגדרה מסוימת של המושג אלוקים. אני רוצה עוד לדבר על עוד כמה נקודות שעולות בהקשר הזה, ערעורים או נקודות שעולות בהקשר של הטיעון הזה, אחר כך נעבור לטיעון הבא, הפיזיקו-תיאולוגי. בעצם אחד הערעורים העתיקים ביותר על הראייה הזאת, זה הערעור מכוח ההתפחות של יקום קדמון. מה שאריסטו חשב, שבעצם המציאות שסביבנו היא מציאות קדומה. אם אנחנו לוקחים בחשבון את האפשרות שהעולם הוא קדמון, אז בהחלט יכול להפיל את הטיעון הקוסמולוגי, כי אם הטיעון הוא קדמון, אז אף פעם הוא לא נוצר, ממילא זו עולה השאלה של מי יצר אותו. תמיד היה. לכן כל ה... שאלה שעליה הטיעון הזה בא לענות, כי אני אצר את העולם שלנו, לא קיים. עכשיו אני צריך להבחין קצת פה בין שני מונחים. מונח אחד זה עולם קדמון. נדבר עוד עליו, אבל עולם קדמון פירושו עולם שקיים כל הזמן. זאת אין סוף זמן. המושג, הטענה המקבילה יכולה להיות שהעולם הוא סיבת עצמו, זאת אומרת, הוא דבר שלא דורש סיבה קודמת בקיומו. זה לא אותו דבר. הדבר שהוא סיבת עצמו אמור להיות קיים תמיד, כי אם הוא לא צריך סיבה כדי להתקיים, אז הוא קיים בהכרח, אז הוא תמיד היה קיים, כי תמיד יש את ההכרח הזה. לא יכול להיות שהוא לא יהיה קיים. אבל ההפך לא נכון. אבל משהו שקיים תמיד זה לא אומר שהוא הכרחי. שני דברים שונים. לכן, אם אנחנו יודעים שהעולם הוא איזשהו סוג של הכרח המציאות, זאת אלטרנטיבה מסוג אחד לטיעון הקוסמולוגי. זאת אומרת שהעולם הוא אלוהים, הפנתאיזם של שפינוזה. בעצם אומר שהעולם היה קיים תמיד והוא הכרח המציאות, בסדר, אז העולם הוא מה שאני קראתי קודם אלוהים. זה טענה אחת. אם אני אומר שהעולם היה קיים תמיד, גם אם הוא לא, גם אם קיומו לא הכרחי, אבל הוא היה קיים תמיד, זה מייתר את השאלה, זה לא עונה עליה. זה מייתר את השאלה, כי זה אומר, אם העולם היה קיים תמיד, אז לא עולה השאלה מי יצר אותו, הוא לא נוצר פעם. מבין, זה גוונים קצת שונים של ערעור על הטיעון הקוסמולוגי, זה לא אותו דבר. אני חושב שהסברתי כבר שאני לא אוהב את הסיבת עצמו, כי סיבת עצמו, כשאני חושב שהדבר הוא הסיבה שלו עצמו. בעצם מה שמתכוונים לומר זה שלא קיצוני לקיומו של הדבר, להגיד שהדבר הוא סיבת עצמו, זה אוקסימורון. הדבר לא יכול להיות סיבה לעצמו. הסיבה אמורה לקדום למסובב, מה חוללה את המסובב. אם המסובב הוא, הוא הסיבה של עצמו, אז מי חולל אותו? הוא עצמו. אז הוא היה קיים כבר כשהוא מתחולל. זה לא, אין לזה, זה מילים חסרות מובן. ככה בפילוסופיה העתיקה ככה השתמשו במילים האלה, אני לא אוהב את צירוף המילים הזה. אני חושב שהביטוי המדויק יותר זה דבר שאינו זקוק לסיבה, כן? שקיומו הכרחי. הכרחי מתוך עצמו. עכשיו שומעים יותר טוב? דבר, כן? בסדר? טוב, אני אמשיך לדבר, תגידו לי אם עדיין הבעיה ממשיכה. אז בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שאפשר לתקוף את הטיעון הקוסמולוגי מכוח התפיסה של קדמות העולם של אריסטו בשני גוונים. גוון אחד זה אומר שהעולם הוא הכרח המציאות, הוא תמיד היה. זאת אומרת, הוא הכרח המציאות וכיוון שכך הוא תמיד היה. טענה שנייה אומרת, אני לא יודע אם העולם הוא הכרח המציאות, אבל הוא תמיד היה. ואמרתי שזה לא אותו דבר להגיד שהוא הכרח המציאות שהוא תמיד היה. כיוון אחד זה תלוי, לכיוון השני זה לא תלוי. אבל זה שהוא תמיד היה זה גם מספיק כדי לתקוף את הטיעון הקוסמולוגי. כי אם הוא תמיד היה, אז הוא אף פעם לא נוצר. אם הוא אף פעם לא נוצר, אז לא עולה השאלה מי יצר אותו. ולכן כל הדיון של הטיעון הקוסמולוגי בעצם לא מתעורר. עכשיו, אני אתחיל עם הטענה השנייה, היא המינימלית יותר. את מספיק להגיד שהוא תמיד היה. אם הוא תמיד היה, אז השאלה הזאת לא עולה. הטענה הזאת הייתה טענה מאוד רווחת בפילוסופיה הימי ביניימית, כאילו הרמב״ם במורה נבוכים מדבר עליה ואומר שאין באמת ראייה טובה כנגד קדמות העולם של אריסטו, פרט למסורת שבידינו שהעולם הוא נברא. אבל מי שרוצה לברר את אמיתותה של המסורת, את מעלה את אריסטו כנגד המסורת, אז כמובן לא יכול להשתמש במסורת כדי לענות לטיעון של אריסטו. הרי הדיון הוא עם המסורת המסורת. אז אז הטענה הזאת, אני חושב אבל בדורות האחרונים כבר יש לה פחות מקום, כי אנחנו לפחות מקובל בפיזיקה של היום זה שהעולם לא קיים אינסוף זמן. זאת אומרת, יש זמן היווצרות של העולם, המפץ הגדול, ולכן דווקא, במובן הזה, דווקא הממצאים של המדע המודרני חוזרים ומכוננים את הראייה הזאת, את הראייה הקוסמולוגית. בעצם שולל את האפשרות של עולם שתמיד היה. העולם נוצר ברגע כלשהו, נגיד לפני 14 מיליארד שנה, ולכן בעצם אין האופציה הזאת של יקום קדמון נופלת. עכשיו, זה, אפשר לנסח את זה גם בצורה קצת אחרת, יש התפיסה, עוד פעם, התפיסה המקובלת זה שבמפץ הגדול לא רק נוצר העולם, אלא נוצר גם החלל והזמן שבתוכם מתנהל העולם. זאת אומרת, במילים אחרות, הזמן, ציר הזמן בעצמו הוא לא אינסופי. הוא לא הולך עד מינוס אינסוף אחורה, אלא הוא נוצר ברגע מסוים, וציר הזמן מתחיל משם והלאה. כששואלים בתמונה הזאת, כששואלים מה היה לפני המפץ הגדול, זה אין לזה תשובה, כי השאלה היא חסרת מובן. המונח לפני זה מונח שמניח את קיומו של ציר זמן. אבל אם ציר הזמן נוצר במפץ הגדול, אז אין מה לדבר על מה היה לפני רגע המפץ הגדול. לפני רגע המפץ הגדול, השאלה מה היה ברגע מינוס אחד, או מינוס אפסילון. אבל לא היה רגע מינוס אפסילון. ציר הזמן מתחיל מאפס. אז לכן אי אפשר לדבר על מה היה לפני. עכשיו יש, כן, בספר אני שם את זה בפיו של בן השיח שלי, זאת אומרת, טוב, אז אם זה ככה, אז בעצם שוב פעם זה כמו עולם קדום. כי לא היה זמן שבו לא היה עולם. ברגע שהיה זמן, גם היה עולם, אז סוף פעם לא צריך להניח את קיומו של יוצר של העולם. ובמובן הזה, אז לפחות דה פקטו, זה תמונה של עולם קדום, גם אם הגיל שלו הוא גיל סופי. אני לא מסכים לזה, בגלל שהוא מזהה, הוא הבדיוני הזה, מזהה את הקדימה הזמנית, את הסיבתיות עם קדימה זמנית. הבעיה שלי, הטענה שלי שצריך להיות מישהו שיצר את העולם, היא לא בגלל ציר הזמן, בגלל עקרון הסיבתיות, שלכל דבר, או דבר מהסוג שאנחנו מכירים, צריכה להיות סיבה. עכשיו, השאלה האם כשציר הזמן מתחיל בנקודה מסוימת, האם מה שקורה באותה נקודה לא צריך שתהיה לו סיבה? אני לא חושב ככה. לכל היותר, אם אין ציר זמן, אז את מושג הסיבתיות אני מנתק מציר הזמן. ואת זה המרכיב הזמני של היחס הסיבתי, כן, שהסיבה קודמת למסובב, לא יהיה קיים. אבל עדיין יש את מרכיב הגרימה, כן, שהסיבה היא הגורמת למסובב. גם אם זה לא מתואר במונחים של ציר זמן, עדיין עקרון הסיבתיות נדמה לי בעינו עומד. אני אביא לזה אולי דוגמה. יש לנו סדרת ספרים על לוגיקה תלמודית. ובספר הרביעי אנחנו עוסקים בלוגיקה של הזמן, בתלמוד, ושמה אנחנו מדברים על סוגיות של ברירה, סוגיות של תנאי, כל מיני דברים שמתבררים למפרע. כן, אז בואו תחשבו למשל על מישהו שמגרש את אשתו בתנאי שלא תשתה יין שבועיים, אוקיי? אז הטענה היא זה שכשהיא קיבלה את הגט עכשיו, הגירושין שלה למעשה מותנים. אם היא לא תשתה יין שבועיים, אז הגט יחול. אם היא תשתה יין, אז הגט לא יחול. זאת התפיסה הפשוטה. אבל רב שמעון שקופ, בקונטרס התנאים שלו, בסוף חידושים לגיטין, הוא מראה שזאת לא התפיסה הנכונה של תנאי. התפיסה הנכונה של תנאי זה מכאן ולהבא למפרע. כך בישיבות קוראים. מכאן הוא להבא למפרח. מה זאת אומרת? הוא מביא לזה את הדוגמה הבאה. רב שמואל רוזובסקי גם מביא את זה בסוף החידושים למכות. הדוגמה, יש גמרא בפסקת נדרים, הגמרא אומרת שם, בדף נון נדמה לי, הגמרא אומרת שם שתרומה זה דבר שיש לו מתירים. מה זאת אומרת? יש בהלכה חומרות מיוחדות על דברים שיש להם מתירים, נגיד אוכל ביום כיפור. אתה יודע, אוכל ביום כיפור הוא אסור, אבל אם אני אחכה למחרת, אפשר יהיה לאכול את זה. אז זה דבר שיש לו מתירים, זה איסור שזמנו קצוב, יגיע זמן שבו האיסור יהיה מותר. באיסורים מהסוג הזה, ההלכה מטילה כמה חומרות. עכשיו הם לא בטלים ברוב. איסורים כאלה לא בטלים ברוב, לא רוב הדעות זה מדרבנן, אבל לא משנה, איסורים כאלה לא בטלים ברוב. למה? עד שאתה אוכל אותו באיסור, תאכל ביתר. למה אתה מבטל אותו ברוב ביום כיפור? תחכה למחרת ולא תצטרך לבטל ברוב, כי זה לא יהיה אסור. אין טעם להתיר לך את האיסור הזה בגלל ביטול ברוב, אם יש לך יותר מרווח לעניין הזה, ותחכה עוד יום. יש לך משהו שהוא מוקצה בשבת. אוקיי? ביצה נולדה בשבת, והיא התערבבה עם ביצי היתר, בסדר? אז באופן עקרוני זה מבוטל ברוב. אומרת הגמרא, לא, זה לא מבוטל ברוב, למה? כי יש פה בכל זאת ביצה אסורה, ואנחנו מתירים לך לאכול ביצה אסורה, תקה למחר, מחר תוכל לאכול את זה בלי היתרים מיוחדים. זה פשוט יהיה מותר, זה כבר לא מוקצה, מחר יום ראשון. אז דבר שיש לו מתירים, יש לו חומרות מיוחדות. למשל, גם בספק דרבנן, בדבר שיש לו מתירים לא הולכים לכולם. פיתול, אפילו בתאורייתא לא מתבטל, לכן. אז אומרת הגמרא שתרומה זה דבר שיש לו מתירים, למה? או נדר, זה דבר שיש לו מתירים, למה? כי אפשר להישאל עליו. אם אני הולך לחכם, אני נשאל על הנדר, נעזוב את התרומה, בואו נדבר על נדר. אני הולך לחכם, אני נשאל על הנדר, והוא מתיר לי את הנדר. אז לכן בעצם גם נדר שנפל לתוך תערובת, משהו שנדרתי אכילה ממנה, הוא נפל לתוך תערובת, עכשיו זה מעורבב, אז לכאורה, עקרונית, אמור להיות פה ביטול ברוב, אני יכול לאכול את התערובת, אבל כיוון שזה דבר שיש לו מתירים, כי אני הרי יכול ללכת לחכם, שיתיר לי את הדבר הזה, אז לכן אסור עליי לאכול, זה לא מתבטל ברוב. אני אלך לחכם ואני אתיר את זה. אז על זה שואל כבר הראש, מביא שם את הירושלמי, והוא שואל, הירושלמי שואל, למה זה דבר שיש לו מתירים? הרי אם אני הולך לחכם שמתיר את זה, אז הנדר מותר למפרע, הוא אף פעם לא יכל. ההיתר הוא לא מרגע ההגעה לחכם, הוא מרגע ההחלטה של החכם. ברגע שהחכם מתיר את הנדר, הנדר מעיקר למפרע, הוא אף פעם לא יכל. כביכול כל נדר מותנה בהסכמה של חכם. אם החכם לא מסכים, אז לא נדרתי, אוקיי? אז ההתרה של החכם פועלת למפרע. אז מה זה אומר? שעל הצד שהנדר הזה לא הלכתי לחכם, הנדר הזה הוא אסור, אז הוא אסור עולמית. אם הלכתי לחכם, אז הוא אף פעם לא היה אסור. לא שהוא אסור עכשיו רק יגיע זמן שבו הוא מותר, אלא הוא אף פעם לא היה אסור. אז לכן בעצם אומר הירושלמי, זה לא דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים זה משהו שכרגע הוא אסור, מחר או אחרי זמן מסוים יגיע זמן שבו הוא יהיה מותר. בנדר זה לא כך, אם לא הלכתי לחכם אז הוא אסור עולמית. אם הלכתי לחכם אז הוא אף פעם לא היה אסור. אז מה זה קשור לדבר שיש לו מתירים? הלכתי לחכם, אז הנדר לא היה אסור בכלל, אם הוא נפל לתוך תערובת, נעשה את זה בצורה יותר מוחשית. תגיד שנדרתי הנאה מחתיכת לחם. עכשיו היא נפלה לתוך אוסף חתיכות לחם והתערבבה, אוקיי? ואומרים לי, תראה, זה דבר שיש לו מתירים, אסור לך לאכול את התערובת הזאת, תקה, לך לחכם ושיתיר לך. מה זה, אם החכם יתיר לי את זה, אז כשאני אוכל את הדבר הזה, אני לא, זה לא, אני לא צריך היתרים, אין פה תערובת בכלל של איסור. לא הייתה גם בעולם תערובת של איסור. כשהחכם יתיר, אז יתברר שכיכר הלחם הזאת מאז ומעולם לא הייתה אסורה עליי. אז לא דבר שיש לו מתירים, דבר שיש לו מתירים זה משהו שהוא כרגע אסור, מחר יכול להיות מצב שהוא יהיה מותר. הוא יהיה מצב, הוא יכול להיות מצב, זה בחוק את השנים, מספיק שיכול להיות מצב. יהיה מצב שהוא מותר. אז על זה אומרת הגמרא, על זה, זאת אומרת, אז שואל ירושלמי, אז למה דבר כזה נקרא דבר שיש לו מתירים? הוא עונה שם מה שהוא עונה. הרב שמעון שקופ מסביר את התשובה של הראש שם, הראש... הוא מסביר את זה כך, הוא אומר, יש לנו תפיסה לא נכונה של החכם, של היתר של החכם. אנחנו מבינים שההיתר של החכם זה משהו שבעצם מגלה למפרע שתפיסת המציאות שלנו לא הייתה נכונה. חיינו באשליה שהדבר הזה הוא נדור, הוא אסור, מצד נדר, התברר שטעינו, פשוט לא היה לנו את המידע הנכון. המידע הנכון הגיע לידינו מחר, כשהלכנו לחכם. אבל בעצם זה היה נכון כבר היום. אוקיי? כן, זה כמו שאני אומר, טענה של אריסטו, האם, השאלה, האם יהיה קרב ימי מחר? אז אריסטו אומר, כבר היום אני יכול להגיד לכם, שאו שכן או שלא. אני יכול לתת תשובה לשאלה העתידית, כבר היום. תשובה מסוימת, תשובה מוחלטת, אבל להגיד או שכן או שלא, את זה אני כבר יכול להגיד היום. כן? אבל ברור, שהאם זה כן, או לא, זה לא משהו ש... זה לא מידע שקיים היום, נכון? אבל... עוד משפט אני אגיד על זה, כי זה בכל זאת דבר נחמד. יש טענה פילוסופית שנקראת דטרמיניזם לוגי. דטרמיניזם הלוגי בעצם אומר ככה. נגיד שאני שואל את השאלה היום, האם יהיה קרב ימי מחר? אוקיי? אני כמובן לא יודע את התשובה היום. האם אני אחכה למחר, אני יודע את התשובה. או שהיה קרב ימי או שלא היה קרב ימי. ברגע שאני יודע את התשובה הזאת, אז ברור שהתשובה הזאת הייתה נכונה גם היום. כשאני אומר היום את המשפט, מחר יהיה קרב ימי. אם באמת מחר יהיה קרב ימי, אז המשפט מחר יהיה קרב ימי הוא נכון כבר היום. אני לא יודע את זה שהוא נכון. אבל הוא נכון כבר היום. אוקיי? זה ברור, כי... מה זה משפט נכון? משפט נכון זה משפט שמתאר נכון את המציאות. הוא מתאר נכון את המציאות. הוא אומר, מחר יהיה קרב ימי, ואכן, מחר יהיה קרב ימי, אז זה משפט נכון. אני היום לא יכול לדעת את זה שהמשפט הזה הוא נכון. מחר אני אדע שהמשפט הזה היה נכון כבר היום. אוקיי? אבל זה לכאורה לא דומה, זה מאוד לא שונה מהטענה, נגיד אני נמצא בחול ואשתי ילדה בן. עכשיו, מספרים לי שאשתי ילדה, אבל לא אומרים לי אם זה בן או בת. אז אני לא יודע אם זה בן או בת, אני חוזר לארץ אחרי יום יומיים, מתברר לי שזה היה בן. האם זה בן רק מרגע שנודע לי? ברור שהוא היה בן מרגע שהוא נולד, זה שאני לא ידעתי את זה, לא משנה שום דבר, המידע לא היה בידיי, אבל ברור שהוא היה בן כבר מרגע שהוא נולד. הטענה בעצם שגם לגבי הקרב הימי זה ככה, זאת אומרת, הטענה שמחר יהיה קרב ימי, היא טענה שנכונה כבר היום, אחרי שבאמת יהיה קרב ימי. זה שאני לא יודע את, את המידע הזה, זה עניין אחר, חסר לי מידע, אבל הטענה נכונה כבר היום. רב שמעון שקופ טוען שהתרת נדר זה לא אותו דבר. אנחנו מבינים שהתרת נדר זה גם אותו דבר. אם החכם מתיר את הנדר, אז בעצם כבר היום אין נדר. אני היום, כשעוד הלכתי לחכם, אני לא יכול לדעת שזאת המציאות, אבל זאת באמת המציאות. מחר כשאני אלך לחכם והוא יתיר לי, יתברר שזאת המציאות כבר היום, רק היום לא ידעתי את זה. התפיסה המקובלת, להתרת נדרים, אותו דבר אגב לתנאים, מי שמגרש אישה מנס שעות אשתי יין, אז כשהיא לא שעות היין, נתברר שהיא כבר היום מגורשת, אם היא שתתה יין, נתברר שהיא אף פעם לא הייתה מגורשת, והכל אותו דבר כמו הקרב הימי, כמו הבן שנולד, זה בעצם מידע שאני לא יכול לדעת אותו, אבל הוא כבר בעצם נכון היום, אוקיי? רב שמעון שקופ טוען לא נכון, זה מה שנקרא עגלה מילתא למפרע, התברר למפרע שזה המצב, לי זה התברר למפרע, אבל זה היה המצב תמיד כך, לי זה מתברר למפרע, אומר רב שמעון שקופ לא. מה שקורה למפרע זה לא ההתבררות של המידע אליי, אלא ההיווצרות של המידע בעצמו. מה זאת אומרת? בעצם אם אני נדרתי איסור הנאה מכיכר הלחם הזאת, אז כיכר הלחם הזאת אסורה עליי נקודה. אם אני מחר אלך לחכם שיתיר לי, הוא יתיר לי את הנדר למפרע. מה זאת אומרת? הנדר היה קיים עד שהגעתי לחכם, והחכם עוקר אותו, אבל עוקר אותו למפרע. לא שהחכם מברר שהוא אף פעם לא היה. לא, הוא היה, הוא בטח שהוא היה. רק הוא נעקר למפרע. ככה טוען רב שמעון שקופ, ולכן, ככה הוא מסביר את הירושלמי, לכן נדר זה דבר שיש לו מתירים. כי נדר הוא בעצם היה אסור עד שהגעתי לחכם. נכון שאם החכם מתיר, אז הוא מתיר את זה למפרע. אבל הוא עוקר את הנדר למפרע, זה לא שהוא מברר שפשוט חייתי באשליה ואף פעם לא היה נדר, היה נדר. רק יש לחכם כוח לעקור אותו למפרע.
הוא לא למפרע, הוא עוקר אותו מהרגע, מהרגע שהוא
התיר. הוא עוקר אותו למפרע. הוא עוקר אותו למפרע, זה מכאן הוא לאבא למפרע.
זאת אומרת... איך יכול להגיד אחרת, משום, אם אומרים אחרת, זה הכל דטרמיניסטי. זאת אומרת, אם נגיד שאף פעם לא היה, זאת אומרת, אני אלך לחכם, זה כבר דטרמיניסטי. כפי רב שמעון שקופ, אני מבין את זה, שזה לא דטרמיניסטי. אני באמת אני צריך ללכת לחכם, ואז...
אתה מנסה להכניס אותי למקום שממנו ניסיתי לברוח קודם, כי מה שאתה בעצם שואל זה את השאלה של הדטרמיניזם הלוגי. הדטרמיניזם הלוגי בעצם טוען את הטענה הזאת. הוא אומר, הרי אם כבר היום נכון שמחר יהיה קרב ימי, אז זה אומר שמחר חייב להיות קרב ימי, לא יכול להיות אחרת, כי אחרת זה לא היה נכון היום. אבל זאת טעות, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני אבזבז את זה את כל הזמן שנשאר מהשיעור, זאת טעות, זה מידע, זה לא עובדה. מידע יכול להיווצר אחורה בזמן. עובדה לא יכולה להיווצר אחורה בזמן, על מידע אין את עקרון הסיבתיות. אבל זה, אם תרצה, אני אשלח לך דברים שכתבתי על העניין הזה. טוב, בכל אופן, כן, אז רב שמעון שקופ טוען שמה שקורה פה, זה שההתרה של החכם היא הסיבה שגורמת לעקירת הנדר, שזה המסובב, למרות שעקירת הנדר חלה עוד לפני שהגעתי לחכם, היא חלה למפרע. יש פה סיבה שמאוחרת למסובב. איפה ההשלכה? תראו דוגמה. נגיד שאני אכלתי, נדרתי נדר ואכלתי את הדבר האסור עליי. בית דין שמע על זה, יש שני עדים והתראה, מלקים אותי. עכשיו אני הולך לחכם ואני מתיר את הנדר. אז יתברר בעצם שהנדר נעקר למפרע. האם זה אומר שלקיתי סתם? התשובה היא לא. כי באותו זמן שבו לקיתי, באמת היה נדר, לא שחשבתי שהיה נדר וטעיתי, לא, הוא באמת היה, אלא מה? אם אני הלכתי לחכם והחכם התיר את הנדר, אני אכלתי את הנדר עוד קודם, לפני שהלכתי לחכם, אבל הלכתי לחכם והוא התיר את הנדר, עכשיו אני מגיע לבית דין. האם בית דין ילקו אותי? הרי העבירה נעשתה לפני שהחכם התיר. התשובה היא לא. כי מכאן ולהבא זה קורה למפרע. ואת ההתייחסות מכאן ולהבא היא כאילו שלא היה נדר למפרע. אבל זה לא שבאמת יש פה שכתוב של ההיסטוריה. זה רק התייחסות מכאן ולהבא, איך אני רואה את ההיסטוריה. עכשיו אני כבר רואה את ההיסטוריה האחרת. אבל ברגע שהתרחשה ההיסטוריה עצמה, אז היא הייתה כפי שהיא. זה לא שאני חייתי בטעות. הקירה של החכם, היא הסיבה הפועלת להכירתו של הנדר. זה לא שזה מברר את המידע שפשוט אף פעם לא היה נדר, אין את מה לעקור. יש את מה לעקור. היה נדר, והתרת החכם עוקרת אותו. אפשר הוא מביא לזה כמה וכמה נפקמינות. יש פה בראשונים, בכמה מקומות, אפשר לראות הרבה נפקמינות לדברים האלה. בכל אופן, לענייננו, למשל, הירושלמי, עכשיו יותר, והראש, הרבה יותר ברורים, למה נדר זה דבר שיש לו מתירים? ושאלנו, למה נדר זה דבר שיש לו מתירים? אם אני אלך לחכם, אז הוא אף פעם לא היה אסור. אם אני לא אלך לחכם, אז הוא אסור לעולם. אז באיזה מובן זה דבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתירים זה משהו שהוא אסור. מרגע מסוים והלאה, הוא הופך להיות מותר. זה אף פעם לא המצב בנדר, או שהוא תמיד מותר, או שהוא תמיד אסור. זה לא איסור לזמן קצוב. לפי רב שמעון שקופ, זה מאוד ברור. זה הראיה שלו, כמובן. שזה, ש, 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 שזה זמן, זה איסור לזמן קצוב, שאחרי הזמן הקצוב הזה, זה קורה למפרע. גם אצל משפטנים, גם עושים הבחנה כזאת, זה נקרא, יש את זה בין רטרואקטיבי, לרטרוספקטיבי, לפרוספקטיבי.
אבל זה אומר שמצד מוסרי נקרא לזה, מי שעבר את הנדר עשה משהו לא נכון.
נכון, ברור. לא רק מוסרי, הלכתי. עד שהגיע לחכם. אבל אחרי שהגיע לחכם,
אבל גם בתנאי אנחנו לא אומרים ככה, כמו אישה, אם בן אדם מגרש אישה על תנאי, והיא בינתיים היה לה יחסים עם איש אחר, לא אומרים שהיא חייבת על זה.
כך רב שמעון שקופ טוען, אבל הנקודה היא שזה שהיא לא חייבת, זה יכול להתפרש בשתי צורות. אפשר להגיד שהיא לא חייבת בגלל שהתברר למפרע, שהיא לא עבריינית. פשוט חשבנו שאולי היא עבריינית, טעינו. זה הרטרואקטיבי. הרטרוספקטיבי, זה מכאן לאבא למפרע, בלשון רב שמעון שקופ, גם אומר אותו דבר. אם אתה תתפוס אותה לפני שקרה התנאי, אתה יכול להרוג אותה בתור מואפת. אבל אם קרה התנאי והתברר שהיא כבר לא יש את איש, התקיים התנאי, בדבר שהיא כבר לא יש את איש, אז מי כאן אולי הבא היא לא מואפת. שוב פעם לא הורגים אותה.
אבל זה בדיוק הסיפור עם דוד המלך, לפי רשי, שהיה כל חייו נתן גט על תנאי, ולכן מתברר כאשר אוריה נהרג שהוא לא היה זה, והשאלה, האם זה מצדיק את דוד למה שהוא עשה, כי בזמן שהוא עשה, הוא לא ידע שאוריה ימות.
הוא ידע, כי הוא
שלח
אותו. אבל לא,
הוא שלח אותו אחרי שהוא היה עם בת שבע.
הדוגמה, זה בדיוק ממשיך את מה שאמרת קודם. אז מה, הרי תמיד חז"ל אומרים שדוד המלך, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. מצד שני, נתן הנביא הרי משל כבשת הרש, מסביר לדוד המלך שהוא חוטא גדול. איך זה מתיישב אחד עם השני? התשובה היא מאוד פשוט. ברמה ההלכתית הוא לא חטא. כי ברמה ההלכתית היא לא אשת איש, הלכתית פורמלית היא לא אשת איש, כי הגט חל למפרע. ברמה המוסרית, בדיוק מה שאמרת קודם, ברמה המוסרית אתה בישלת פה דייסה, פתרת לעצמך את הבעיה ההלכתית, אבל יש פה בעיה מוסרית קשה, ועל זה נוזף בו נתן הנביא. עכשיו, נתן הנביא באמת נוזף בו לא על אשת איש, אלא על קניין, על כבשת הרש. זה לא איסור אשת איש, הוא איסור בן אדם למקום, זה איסור בן אדם לחברו. הבעיה שלו זה לא המיעוף, הבעיה שלו זה הפגיעה, שלא במניעה. מה? אוקיי, לענייננו, אז מה שאני בעצם רוצה לומר מהרב שמעון סקופ, אם אנחנו מסתכלים על, 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 על רטרוספקטיבי במקום רטרואקטיבי, זאת אומרת, ניקנו לאבא למפרע, לא עגלה עם מילתא למפרע סתם, שפשוט התברר שהמציאות הייתה אחרת, אלא עכשיו נקבעת אחורה המציאות באופן שונה. כן?
רציתי לשאול שהגט על תנאי הזה, הוא ממתי החלוץ שלו? כמה דקות לפני שהוא מת? מה?
אי אפשר, מרגע שהוא מת כבר אין אי אפשר לגרש.
לא, כמה דקות לפני שהוא מת? או מאז שהוא יוצא למלחמה?
זה לא משנה, מהגמרא שם משתמע שזה מרגע שהוא נתן את הגט.
אוקיי.
אתה יכול לתת את הגט, יש שני מנגנונים קיימים בהלכה, הרי זה גיטך שעה לפני שמתתי, הרי זה גיטך אימתי, כן? שעה לפני שמתתי, והרי זה גיטך מעכשיו אימתי, אוקיי? או על מנת שמתתי, בסדר? אז זה... אוקיי. שני המנגנונים קיימים בהלכה, מה מהם היה שם? מהסיפור של דוד המלך משתמע שזה מעכשיו, אם זה היה רגע לפני מותו, אתה אף פעם לא יכול לדעת אם אתה מותר לך לבוא עליה. אולי הוא עוד לא מת שם בחזית. אז לדעת. טוב, בכל אופן לענייננו, אז מה שאני רוצה להביא פה מרב שמעון סקופ, זה שאנחנו רואים פה מושג של סיבתיות שמנותק מציר הזמן. נכון? סיבתיות שהסיבה מופיעה אחרי המסובב. עכשיו, עוד פעם, אנחנו בעולם הפיזיקלי כמובן, לא דברים כאלה, הסיבתיות בדרך כלל היא פרוספקטיבית, היא פועלת קדימה, הסיבה מחוללת דברים שיקרו אחריה, לא שקרו לפניה. אני רק טוען שזה מאפיין של העולם שלנו, זה לא מהותי לכל הסיבתיות. מישהו עכשיו יבוא ויגיד, תגידו, אז מה הסיבה, איך יכול להיות שהגט מתבטל בלי סיבה, או שהנדר מותר ללא סיבה, הרי נדרתי נדר, איך קורה שהוא פתאום מתעדה בלי סיבה? לא, זה לא בלי סיבה, זה עם סיבה. נכון שהסיבה היא אחרי המסובב, אבל הייתה סיבה, אי אפשר להגיד שאין פה סיבה. זה אומר שאנחנו מסוגלים, לפחות ברמה הלוגית, לחשוב על יחס סיבתי באופן שמנותק מציר הזמן. שזה הבאתי את כל הסוגריים האלה. זאת אומרת, ההנחה הסיבתית לא מניחה בהכרח את קיומו של ציר הזמן. כאשר יש, אנחנו קיימים בתוך ציר זמן, אז ההנחה היא שהסיבה קודמת בזמן למסובב. זה נכון. אבל בהנחה שאנחנו, יש פתאום סיטואציה ללא ציר זמן. האם עקרון הסיבתיות יתבטל? לא. עדיין דבר שקורה צריך להיות לו סיבה. זה שהסיבה לא קורית לפניו על פני איזשהו ציר זמן, כי אין ציר זמן, בסדר, אז אין. אבל עדיין ההנחה של עקרון הסיבתיות שלכל דבר צריכה להיות סיבה, לדעתי היא בעינה עומדת, היא לא מותנית בציר הזמן. ולכן, אם אני אומר שהעולם קיים זמן סופי, לא משנה כמה ארוך, 14 מיליארד שנה, אבל עדיין זה זמן סופי, אז זה, חזרנו חזרה לשלול את האופציה של העולם הקדום, כי עדיין נשארת השאלה, אז מה או מי גרם להיווצרות של העולם לפני 14 מיליארד שנה, גם אם אני אומר שציר הזמן נוצר עם המפץ. ואז אי אפשר להגיד שהגורם הזה היה לפני המפץ. אין דבר כזה לפני המפץ בהסתכלות הזאת, כי הציר הזמן מתחיל מהמפץ, אין לפני. אוקיי? ועדיין, אבל אני אשאל לא מי היה לפני, אלא מה אחראי להיווצרותו של המפץ, בלי לתאר את זה על פני ציר הזמן. אוקיי? אז לכן אני חושב שזה נקודה ראשונה ששוללת את האופציה של... של עולם קדום. עכשיו, יש אחרים שרוצים לטעון, בסדר, אבל אם באמת המפץ הגדול הוא זה שגרם להיווצרות כל היקום שלנו, אז המפץ עשה את זה. המפץ הוא האלוהים, כמו שאומרים במוצאי יום כיפור. כן? זאת אומרת, המפץ בעצם עשה את זה, וזה מייתר את הטענה לגבי קיומו של אלוקים. אבל זה כמובן אותה משחק מילים. למה? כי המפץ זה אירוע פיזיקלי. אירוע פיזיקלי הוא לא סיבה, לפחות לא סיבה עצמית, כן? אמרתי קודם ש... באחד השיעורים הקודמים הבאתי את הדוגמה הזאת, כי נתתי סתירה למישהו. אז הוא שואלתי, רגע, למה נתת לי סתירה? מה אתה אומר? כי הרגל, כי היד שלי פגעה בלחי שלך. בסדר, אבל למה היד שלך פגעה בלחי שלי? למה היא עפה? כי השריר של יעיף אותה. בסדר, אבל למה השריר שלך יעיף אותה? כי הגיע זרם חשמלי מהמוח אל השריר, שקיבץ את השריר ומתח אותו. כן, אבל למה היה זרם חשמלי מהמוח שעשה את זה לשריר? אומר, כי במוח היה שדה חשמלי שהפעיל זרם חשמלי, וכן אפשר לחזור הלאה עד כמה שתרצו. בסוף הבן אדם שקיבל את הסתירה כמובן לא קיבל מענה. בסוף הוא מחפש סיבה שהיא לא אירוע פיזיקלי. הוא גם יודע לנתח את האירועים הפיזיקליים שגרמו לסתירה. הוא שואל אבל מי הישות שעומדת בבסיס שרשרת האירועים הפיזיקליים הזה. לכן כשאתה מביא לי את המפץ הגדול, אתה בעצם אומר לי זה היה האירוע הראשון וממנו נוצרו האירועים הבאים, הישים הבאים. בסדר גמור, זה שרשרת של אירועים, אבל אני שואל מי אחראי להיווצרותה של שרשרת האירועים הזו. פה אני מחפש ישות, לא אירוע. אירוע לא יכול להיות סיבה. אירוע הוא תיאור של פעולתו של בעל הסיבה, כן, של האובייקט, תיאור הסיבה. אבל אני שואל מי האובייקט שאחראי לדברים האלה. לכן, תגיד שהמפץ הגדול הוא האלוהים, כן, הוא הסיבה, זה שטויות, המפץ הגדול זה רגע בזמן, זה, המפץ הגדול זה אירוע שהתרחש, אירוע הוא לא סיבה לכלום, או לא סיבה סופית, שום דבר, אירוע יכול לגרור אירוע אחר, אבל תמיד אני אשאל מה סיבתו של האירוע הראשון. אני פה מחפש בעצם ישות, או אפילו הייתי אומר ישות תבונית, שעומדת בבסיס כל המהלך הזה. לכן להגיד שהמפץ הוא הסיבה הראשונה, זה ממש לא...
התשובה הסטנדרטית שהיה מה שנקרא quantum fluctuation, שהיה משהו הסתברות שקרה, שאנחנו יודעים מהתיאוריה של הקוונטום שזה קורה, שדברים נבראים כאילו יש מעין, וזה היה משהו הסתברות שקרה פעם.
אז אני אגיד את הדבר הזה, אני אטפל בו בראייה פיזיקו-תיאולוגית, אבל אם אתה כבר שואל, אז אני אגיד את זה בכמה משפטים. ברור שכאשר יש וקום מוחלט, אין quantum fluctuations. ברגע שאתה אומר שיש, כן, פלוקטואציות קוונטיות, הכוונה תנודות קוונטיות של הוואקום, כן, שנוצרים פתאום חלקיקים, יוצאים חלקיקים, יש מאין באיזושהי צורה, זה אומר שיש לוואקום הזה איזשהו סט של תכונות. לדוגמה, בהיווצרות קוונטית ספונטנית, משמרים חוקי השימור. אם יש חלקיק, אז נוצר יחד איתו אנטי חלקיק. מטען חיובי, מטען שלילי, כך שסך כל המטען נשמר, אפס. סך כל המסה נשמר, מסה חיובית, מסה שלילית, וכן הלאה. הכל נשמר. מי דואג לזה? ברור שכשאנחנו מדברים על מצב הוואקום בתורת הקוונטים, זה לא באמת וואקום. לא באמת סתם וואקום בלי כלום. הכוונה, אין פה חלקיקים, אבל יש טבע קוונטי של העולם. מי שהיה טבע קוונטי של העולם, לא היו יכולים להיווצר חלקיקים לקפוץ החוצה מתוך הוואקום. עכשיו, מי יצר את הטבע הקוונטי של העולם, זה אותו דבר, כמו לשאול מי יצר את החלקיקים. טבע קוונטי של העולם הוא לא סיבה, כי אני יכול לשאול גם עליו מי יצר אותו. אבל זה אני אדבר יותר בהרחבה, כשנדבר על הפיזיקו-תיאולוגית, בראייה הבאה. אז הטענה שעולם קדום הוא כבר לא... הוא כבר לא אופציה, כבר לא אופציה בזמן של אחרי המפץ הגדול. אבל אני אגיד, אולי עוד משפט שגם הוא לוקח אותנו לראייה הפיזיקו-תיאולוגית, ואגב, שתי הראיות האלה משלימות אחת את השנייה, הן לא באמת שתי ראיות לגמרי נפרדות, אבל זה נדבר בהמשך. גם, נגיד שהעולם אפילו היה קדמון. גם אם העולם היה קדמון, עדיין זה לא אומר שלא עולה השאלה מי אחראי לכך שקיים עולם כזה. יש פילוסוף אמריקאי בשם ריצ'רד טיילור, כתב ספר שתורגם לעברית, גם מטאפיזיקה, ספר פופולרי על סוגיות מטאפיזיות, לאנשים שמתעסקים בפילוסופיה, סוג מבוא כזה למטאפיזיקה, ושם הוא הביא את דוגמה הבאה למה שלייבניץ קרא עקרון הטעם המספיק. הטענה היא בעצם, נגיד שאנחנו מסתובבים ביער, ואנחנו פתאום רואים שם איזשהו כדור זכוכית גדול, פשט, וכל מיני צורות מעניינות והכל. טוב, אז אני הולך שם עם עוד מישהו, אני שואל את החבר שלי שהולך איתי, מדהים, מי יצר את הכדור הזה, מי שם את הכדור הזה פה? אז הוא אומר לי, הוא תמיד היה. אין בעיה, הכדור הזה תמיד היה פה, אף אחד לא יצר אותו, אף אחד לא שם אותו פה. האם זה פותר את הבעיה? אז ריצ'רד טלו, וזה בעצם לייבניץ התחיל את זה, טוען שלא. נניח אפילו שהכדור היה פה תמיד, עדיין יש פה איזשהו סוג של ישות שצריך להיות טעם כלשהו לכך שהיא נמצאת ושהיא כפי שהיא, שהיא כזאת. ולכן גם אם הכדור הזה קיים אין סוף זמן, אין סוף במובן הפוטנציאלי כמובן, אני לא חוזר לכל ההערות שנתתי כבר, עדיין אמנם לא צריך סיבה, כי הסיבה צריכה לקדום בזמן למסובב. וכאן זה היה קיים תמיד, אז אין משהו שקדם לו, שיצר אותו. אבל כן צריך טעם, לא סיבה, טעם. כשהטעם יכול להיות, למשל, טעם תכליתי, או טעם סימולטני, כן, משהו שאחראי כל הזמן לזה שהכדור פה, והוא כפי שהוא, לא שהוא יצר אותו, שהיה מצב בלי הכדור, ועכשיו הוא יצר את הכדור, הכדור תמיד היה, לא היה מצב בלי הכדור, אבל עדיין צריך להיות משהו שייתן טעם לכך שעומד פה מין כדור מוזר כזה, או מיוחד כזה. ולכן בעצם לייבניץ טוען, שאפילו אם נגיד שהעולם הוא קדום, עדיין צריך טעם בקיומו של העולם. עכשיו פה, אני רוצה אולי לחדד יותר, כי זה יבהיר גם את הקשר לראיה פיזיקו-תיאולוגית. הראיה הקוסמולוגית שאנחנו עוסקים בה כאן, היא ראיה שעוסקת בעצם זה שקיים משהו, בלי קשר לתכונות שלו. אבל בראיה הפיזיקו-תיאולוגית, אנחנו מדברים על זה שמה שקיים, כן, היקום, הוא מאוד מיוחד. הוא מורכב, הוא מתואם, הוא מיוחד. ולכן צריך להיות מישהו שיפר אותו, נדבר עוד על הטיעון הזה שם. כל הטעם המספיק רלוונטי יותר לראיה פיזיקו-תיאולוגית. תראו, אני כבר מקדים את המאוחר, אבל אני רוצה לחדד את הנקודה. נגיד שיש בעולם שלנו מערכת של ארבעה כוחות פיזיקליים יסודיים, והיא מאוד מאוד מיוחדת. זאת אומרת, בלעדיה שום דבר פה לא היה קיים, או לא כפי שהוא. אז האם כשאני אשאל מי אחראי למערכת הכוחות או החוקים האלה, אפשר לענות לי, אף אחד, זה היה קיים תמיד. אני חושב שלא. כי אם המערכת הזאת היא מערכת מאוד מיוחדת וחריגה, אז גם אם היא קיימת תמיד, אני שואל את עצמי, רגע, אבל למה היא באמת כזאת ולא אחרת? עדיין יש פה מקום לשאלת למה. שאלת הלמה פה לא מחפשת סיבה, אלא מחפשת טעם. אוקיי? זה הניואנס של לייבניץ. סיבה זה מקרה פרטי של טעם. טעם כזה שקיים לפני המסובב וחולל את המסובב וזה, זה נקרא סיבה. אבל המושג טעם הוא מושג רחב יותר. גם במקום שבו לא צריך סיבה. כמו דברים שהיו קיימים תמיד, נגיד חוקי הטבע היו קיימים תמיד. בסדר, אבל למה הקבועים בחוקי הטבע הם בדיוק כאלה שיש איזה פיין טיונינג ביניהם, איזה מתאם מאוד מדויק ועדין ביניהם. הדבר הזה טעון הסבר גם אם זה מאז ומעולם היה. זה מאז ומעולם היה, זה בסדר, אבל עדיין, למה הוא כפי שהוא ולא סתם איזה מערכת חוקים שאין שום קשר ביניהם ושלא מיוחדת כמו מערכת החוקים שאנחנו מדברים עליה. עכשיו עוד פעם, להיכנס לפרטים של הטיעון הזה, ניכנס לדבר על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, אני מגיע כאן רק כדי להבהיר את עקרון הטעם המספיק. עקרון הטעם המספיק בעצם הוא עיקרון שחל גם על דברים שקיימים אינסוף זמן, להבדיל מעקרון הסיבתיות. מה שקיים אינסוף זמן לא צריך סיבה, כי אין משהו שיצר אותו, הוא לא נוצר אף פעם. אבל טעם הוא כן צריך, לפחות אם הוא מיוחד. דבר שלא מיוחד, אז אולי, לא יודע, הוא היה קיים תמיד, הוא כזה, כי למה שלא יהיה כזה? אין שום סיבה, יכולה להיות אחרת, אבל אין שום דבר מיוחד באופן שבו הוא קיים עכשיו. אבל אם הוא מיוחד, כן, כדור הזכוכית המיוחד הזה, או חוקי הטבע המיוחדים שלנו, אז זה עדיין אומר שיש פה איזושהי יד מכוונת או מעורבת בדבר, גם אם זה היה קיים אינסוף זמן. עדיין אני צריך טעם, למה זה כל כך מיוחד ולא סתם משהו סתמי, אחר, אוקיי? אז במובן הזה, עקרון הטעם המספיק בעצם משלים את ה, את ה, את הפרחה על הטענה של קדמות העולם. זאת אומרת, אומר, גם אם נקבל את התפיסה שהעולם הוא קדום, עדיין לא נפטרנו מלשאול למה הוא כפי שהוא, ולא אחרת, כי הוא בסופו, בכל זאת מיוחד. אבל זה אמרתי, לוקח אותנו לראיה פיזיקו-תיאולוגית, אז אני כרגע לא אמשיך עם זה, אנחנו נגיע לזה כשנדבר.
יש שאלה בפיזיקה, אם חוקי הטבע שלנו הם היחידים שאפשר להיות, או יש שיקום אחר עם חוקים אחרים. זה לא ידוע.
אוקיי,
זה...
okay, אז אני אומר...
אבל אם זה היחיד שאפשרי, אז...
שתי שאלות שונות. זאת אומרת, השאלה האם קיימים יקומים אחרים, גם עליה נדבר. כי זה אחת הטענות, העיקרון האנתרופי, אחת הטענות שעולות כנגד, אבל זה בראייה פיזיקו-תיאולוגית נדבר.
זה האפשרות היחיד לחוקי העולם, למה זה? כי זה האפשרות היחיד שקיים.
אני אומר, זאת שאלה אחרת, לכן אני עושה הבחנה פה, אתה שואל שתי שאלות שונות. שאלה אחת זה אם קיימים יקומים אחרים. שאלה שנייה זה אם יכולים להיות יקומים אחרים, זה לא אותו דבר. כשאתה אומר, מה שאני מדבר עכשיו, אתה יכול לתקוף אותו לא בטענה שקיימים יקומים אחרים, אלא בטענה שיכולים להיות יקומים אחרים, או במילים אחרות היקום שלנו הוא לא מיוחד דווקא. יכולים להיות גם יקומים אחרים, וגם הם ייצרו כל מיני דברים מעניינים. זה מתקפה על מה שאני דיברתי עכשיו. השאלה היא אם קיימים בפועל גם יקומים אחרים, זה העיקרון האנתרופי, ועל זה עוד נדבר. בסדר, אבל אני משאיר את זה, זה היה פיזיקו-תיאולוגית, אנחנו עוד נדבר על זה כשנגיע לשם. אולי עוד הערה שעולה כאן בהקשר הזה, אני רוצה להשלים לפחות, אני רואה שלוקח לי זמן, אני רוצה להשלים לפחות את לגמור היום את הטיעון הקוסמולוגי. יש טענה שאומרת, שהמכלול של היקום הוא היה קיים תמיד, זאת אומרת הוא לא צריך סיבה, הוא נצחי או קיום הכרחי. כל אובייקט בעולם שלנו הוא באמת צריך סיבה לקיומו, אבל המכלול כולו הוא בעצם דבר עם קיום הכרחי. יש לזה עוד פעם כמה גוונים לטענה הזאת, אחד הגוונים זה הגוון הפנתאיסטי. שפינוזה דגל בתפיסה פנתאיסטית, שבעצם אומרת שהוא מזהה את אלוהים עם מכלול הקיום. כל המכלול הטבעי, אלוהים בגמטריה הטבע, כמו שאומרים, אז בעצם המכלול הטבעי, זה הוא אלוהים, זה אותו דבר, זה מה שנקרא אלוהים. עכשיו, זה כמובן משחק מילים ריק, אני לא מבין את המשפטים המוזרים האלה, אני מניח שגם שפינוזה לא יבין, זה סתם משחק מילים, בגלל שמה שאתה אומר בעצם זה שאין אלוהים. המכלול הטבעי קיים, זה כולנו מסכימים, איך אתה קורא לו, מה אכפת לי איך אתה קורא לו. מה אתה רוצה להגיד, שהמכלול הזה יצר את האובייקטים שמהווים אותו? זה שטויות. אין במכלול מאומה מעבר לאובייקטים שיוצרים אותו. אם יש בו עוד משהו, אז זה מה שאני קורא אלוהים, אתה רוצה לטעון שאין עוד משהו, יש את המכלול הזה, די. אבל המכלול הזה לא יוצר את האובייקטים שהם הוא עצמו. כי אז עוד פעם, מי יצר אותם? המכלול זה לא משהו אחר פרט לאובייקטים. כן, זה קצת במתמטיקה או בפיזיקה, הרבה פעמים מדברים על זה שמערכת דרגות חופש גלובליות יוצרות תופעות לוקליות, אבל זה סתם שגרה דלישנה, לא יוצרות שום דבר. התופעות הגלובליות הן אוסף התופעות הלוקליות, לא, הן לא עוד משהו. בשפה מתמטית אפשר לדבר על זה כאילו שהתופעות הגלובליות יוצרות, כן, נגיד הגל ב, 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 בים, הגל בים זאת התופעה הכוללת, כן, שהיא קיימת במרחב גדול, לא בנקודה מסוימת, והיא מייצרת את, את התנועה של מולקולת מים מסוימת, אוקיי? כמובן שהיא גרדלישנה, כי התנועה של מולקולת המים הזאת היא פשוט חלק ממה שאנחנו קוראים גל, זה לא עוד משהו, לא שהגל מייצר את זה, זה הגל. הגל זה אוסף מולקולות המים שכל אחת מהן נעה, ולכל המכלול הזה ביחד אנחנו קוראים גל. לכן אי אפשר לדבר על זה שהגל מזיז את מולקולת המים. אפשר לדבר על זה שהאנרגיה של הגל אולי גורמת לתנועת המים, לא הגל. הגל זה אוסף מולקולות המים שזזות. אז לכן להגיד שהמכלול יוצר את האובייקטים שמרכיבים אותו עצמו, זה מילים ריקות. זה הפנתאיזם של שפינוזה בעיניי תמיד נראה כמו. אז זה, אבל אפשר היה אולי לומר משהו אחר, שהמכלול, המכלול החומרי, הוא באמת לא צריך איזושהי סיבה, בעצם נוצר פה, יש פה איזושהי שרשרת של היווצרויות מקומיות, שנמשכת עד מינוס אינסוף. זאת אומרת, כל חפץ וכל אובייקט בעולם, יש לו, צריכה להיות לו סיבה. אבל השרשרת הזאת כולה, של סיבה ומסובב, סיבה ומסובב, סיבה ומסובב, היא בעצמה קיימת מאז ומעולם, והיא תמיד הייתה. אוקיי? זה בעצם הטענה. אבל שוב אני אומר, אם זה היה ככה, אז אנחנו חוזרים לעולם קדום. השאלה אם האופציה של עולם קדום היא אלטרנטיבה, על זה דיברתי קודם. לכן אני חושב שגם זאת לא אופציה, מעבר לשאיפה לאינסוף קונקרטי ואינסוף פוטנציאלי, גם פה יש כמה מוקשים שאפשר להזכיר אותם, אבל אני לא אכנס לשאול. אז לכן, אני אנסח את זה אולי בשפה אחרת, יש הגמרא בברכות מביאה בדף ה', הגמרא אומרת שעושה אנלוגיה שם בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, ככה הנשמה ממלאת את הגוף. כן, חמישה דברים דומים בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר ממלא? אני אשאל אתכם, מהם הקואורדינטות של הנשמה שלי? אתם יכולים לתת לי את ה-X, Y ו-Z שלהם, איפה היא נמצאת? די ברור שלא. זה לא אובייקט חומרי שיש פה קואורדינטות במרחב. ולכן כשחזל אומרים שהוא ממלא את הגוף, הם לא מתכוונים לומר שהוא ממוקם פה, אלא שהוא מופיע בעולם דרך הגוף שממוקם פה. אבל איפה הנשמה ממוקמת? היא לא ממוקמת, אין לה איזשהו מיקום. ואני חושב שגם לגבי הקדוש ברוך הוא אותו דבר, כשהוא ממלא את כל העולם, פירושו שהוא מופיע דרך כל העולם, אז לא שהוא נמצא פה, זה לא זהות, כן, אנחנו חוזרים קצת לפנתאיזם של שפינוזה. עכשיו, הנקודה היא שאם אנחנו באמת רוצים לראות את העולם כאיזשהו סוג של אורגניזם, כמכלול, שיש לו קיום מצד עצמו, לא רק אוסף של דברים, זה בדרך כלל מגיע אם באמת יש בתוכו משהו שהופך את אוסף הדברים למכלול, כמו בגוף. באיזה מובן הגוף שלנו הוא אורגניזם? כשאנחנו מתים זה כבר לא אורגניזם, נכון? זה סתם אוסף של תאים או של מולקולות או של אטומים, תלוי באיזה רזולוציה אתם רוצים להסתכל. אבל אם אנחנו מתים זה כבר לא אורגניזם. זאת אומרת שהיותו של הגוף אורגניזם בעצם מותנה בזה שיש משהו בתוכו שמתכלל את כל החלקים שלו. אנחנו קוראים לזה נשמה, לא משנה כרגע, אני דואליסט, אבל משהו מתכלל את כל, את כל, את כל הדבר הזה. יש משהו בגוף מעבר לאוסף החלקים החומריים שלו. כי אחרת זה היה אוסף של חלקים חומריים ולא אורגניזם, ולא ישות אחת. באותו מובן, אם אתה רוצה להגיד שהעולם כמכלול הוא עוד משהו מעבר לפרטים ולאובייקטים שמרכיבים אותו, אתה בעצם אומר שיש שם עוד משהו, רוחני, לא חומרי, כן, כמו הנשמה בגוף. יש שם עוד משהו שהופך את המכלול הזה שנקרא עולם לאורגניזם. משהו שיש לו קיום מצד עצמו מעבר לפרטים שכלולים בתוכו. אז שוב פעם אתה חוזר לדבר על אלוקים. אם אתה רוצה לדבר על מכלול שיש לו איזשהו קיום מעבר לאוסף הפרטים, כי אחרת זה סתם נונסנס, כמו שאמרתי קודם, יש שם עוד משהו, העוד משהו הזה זה אלוקים, זה לא אלטרנטיבה, זה אותו דבר. לכן בעצם הדבר הזה אני חושב הוא לא אלטרנטיבה אמיתית לטיעון הקוסמולוגי. אני לא אעיר פה על הויטליזם, כן? הויטליזם בביולוגיה היום הוא מילה גסה. כן, להגיד שיש בגוף שלנו עוד משהו חוץ מחומר, בביולוגיה יש איזשהו חומר חי, לא כמו בפיזיקה. אבל אני כדואליסט חושב שזה נכון, רק לא צריך את זה בשביל המדע הביולוגי. אולי הזכרתי את זה פעם כשדיברתי על הנחות מתודולוגיות. הויטליזם הוא הנחה מתודולוגית לא מוצלחת, אבל לדעתי היא עדיין נכונה. שני דברים שונים, להגיד שמתודולוגית לא צריך את זה, להגיד שזה לא נכון. שני דברים שונים. אותו דבר לגבי אלוקים, אפשר להגיד שההנחה של אלוקים היא לא מתודולוגיה מדעית מוצלחת, או פוריה. אבל זה לא אומר שאין אלוקים. שני דברים לגמרי שונים. טוב, שתי הערות לסיום אני רוצה בכל זאת להספיק. א', כבר קאנט עצמו מעלה את השאלה, איך אנחנו מיישמים את עקרון הסיבתיות על דברים שהם מחוץ לניסיון שלנו, כן? על אלוקים והעולם. ההנחה שלו זה שעקרון הסיבתיות נלמד מהתצפית, ולכן הוא חל רק על דברים שבהם צפינו. אבל אני לא חושב שזה נכון, עקרון הסיבתיות הוא אפריורי. הוא לא יוצא מתצפית, ודייוויד יום כבר עמד על זה, ולכן אני חושב שעקרון הסיבתיות רלוונטי לכל דבר על האדמות. כל מה שאנחנו חושבים עליו באופן עקרוני, אמורה להיות לו סיבה, אלא אם כן הוא הכרח המציאות, ואז תחילת השרשרת הסיבתית, כמו שאמרתי קודם. אז לגבי השאלה אם סיבתיות היא רק חלק מצורת החשיבה שלנו, או העולם שלנו, ואי אפשר ליישם אותה על דברים שמחוץ לעולם, או שבבסיס העולם, על המטאפיזיקה, לא חושב שזה נכון. אני חושב שעקרון הסיבתיות הוא עיקרון הגיוני, לא עיקרון פיזיקלי. עיקרון הגיוני, שדברים לא קורים בלי סיבה. גם בפסיכולוגיה אנחנו מניחים שאם משהו קורה, יש לו סיבה. למרות שלא בהכרח סיבה פיזיקלית. אנחנו מניחים שלכל דבר צריכה להיות סיבה, לא רק בפיזיקה. זה הערה אחת. הערה האחרונה, שאני בזה אסיים את הדיון בטיעון הקוסמולוגי, השאלה איך להתייחס למהלך הלוגי הזה שקראתי לו הטיעון הקוסמולוגי. לכאורה זה בעצם איזשהו סוג של מהלך שהוא דומה מאוד למהלכים שאנחנו עושים במדע. זה בעצם טיעון כמו מדעי. אני רואה אוסף של תופעות של גופים נמשכים לכדור הארץ, ומגיע למסקנה שיש כנראה כוח גרביטציה שמחולל את התופעות האלה. ואת הכוח גרביטציה הזה רק אחד לא ראה וכנראה גם לא יראה. זה יש תיאורטי. אבל מתוך האירועים בעולם, אני מסיק על קיומו של הדבר הזה. כך עובד מדע. במובן הזה, הטיעון הקוסמולוגי דומה מאוד. אני רואה שיש דברים בעולם, אני יודע שהדברים האלה יש סיבה שיצרה אותם, אחרת הם לא היו קיימים, ולכן אני מניח את קיומו של משהו שאותו אף פעם לא ראינו ולא נראה, אבל הוא צריך לעמוד בבסיס התופעות שאותן אנחנו רואים. ובמובן הזה, זה היסק שהוא ממש דומה לכל היסק מדעי אחר. מה ההבדל? ההבדל הוא שבחוק הגרביטציה, אנחנו לוקחים את התוצר של העסק ומעמידים אותו למבחן הפרחה. אם אני טוען שיש כוח גרביטציה, אני יכול להציע ניסוי שיבדוק אם אני צודק או לא צודק. אוקיי? ואז אני יכול להפריך את החוק הזה או לאשש את החוק הזה, וכך המדע עובד. במובן הזה, המסקנה שיש אלוקים, המסקנה של הטיעון הקוסמולוגי שיש אלוקים, היא לא מסקנה מדעית. אין לי דרך לערוך ניסוי שיעמיד את המסקנה הזאת למבחן הפרחה. אבל המהלך שהוביל אותי למסקנה הזאת, הוא מהלך שהוא מקביל לגמרי למהלך מדעי. במובן הזה זה כן נכון. לכן צריך פה להיזהר. למה אני אומר את זה? כי ברור שעשיתי פה איזושהי מסקנה פילוסופית, ואני פעם, אולי יש דברים שאין להם סיבות. אני מניח שלכל דבר יש סיבה. זה לא ודאי. אבל זה נשמע לי נורא סביר, נורא הגיוני. לא, לא, זה לא ודאי. נכון, גם מדע הוא לא ודאי. אתה לוקח את אוסף התופעות, ואתה עושה הכללה ויוצר תיאוריה מדעית. היא לא ודאית, אבל זה מה שאתה כנראה חושב, לאור הנתונים, זה מה שהגעת אליו. במובן הזה, הטיעון הקוסמולוגי הוא אמנם לא ודאי, אבל הוא לא נופל מכל טיעון מדעי אחר, או להיסק מדעי אחר. ההבדל שכן קיים ביניהם, זה אחרי שהגעתי למסקנה. האם אני יכול להעמיד את המסקנה הזאת למבחן הפרחה? בהקשר שלנו לא. בהקשר המדעי כן. אבל זה שאני לא יכול להעמיד את זה למבחן הפרחה לא אומר שזה לא נכון, להפך. אם אני משתמש באותם כלים שאני משתמש במדע, אני משתמש בעולם הפילוסופי באותם כלים, והכלים האלה בתחום המדע, ששם אני יכול להעמיד אותם למבחן הפרחה, הם עובדים, אז זה אומר שהכלים האלה הם כנראה כלים טובים. ואם אני משתמש בהם במישור הפילוסופי, אין סיבה לא לקבל את מה שהם נותנים לי, למרות ששם אני לא יכול להעמיד את זה למבחן הפרחה. נגיד, אם הייתי מגיע לחוק הגרביטציה, אבל גמרנו, כבר צפיתי בכל הגופים ביקום, אין לי יותר ניסוי שאני יכול לעשות כדי להעמיד אותו למבחן הפרחה. עדיין הייתי מקבל את חוק הגרביטציה. היכולת להעמיד את החוק הזה למבחן הפרחה, היא לא תנאי לאמון שלי בחוק הזה. היא המגדיר שלו כחוק מדעי. החוק הזה הוא חוק מדעי בגלל שניתן להעמיד אותו למבחן הפרחה. במובן הזה אמונה באלוהים היא לא טענה מדעית. אי אפשר להעמיד אותו למבחן הפרחה. אבל האמון שלי בטענה הזאת נובע מהאמון שלי בלוגיקה שהובילה אליה, בהסק שמוביל אליה, ובמובן הזה ההסק הזה דומה מאוד להסקים מדעיים שאני עושה בהקשרים אחרים. לכן אני לא, אם יש לי אמון בהכללות המדעיות שאני עושה, אני לא רואה למה שאני לא אתן את אותו אמון בהכללות התיאולוגיות שאני עושה, או הפילוסופיות שאני עושה. ולכן במובן הזה, אני חושב שיש פה מהלך שהוא בעל אופי מדעי, ואני לא טוען שהטענה שאלוקים קיים היא טענה מדעית, היא לא. אבל הדרך הפילוסופית שהובילה אותי אליה, היא דרך שבסך הכל משמשת אותי גם בכל הקשר מדעי אחר.
הערה, הטענה שיש יקום אחר שהוא בלתי תלוי, עקרונית אי אפשר לבדוק אותו. אם זה בלתי תלוי, זה אומר שאין דרך לבדוק. אז גם במדע יש דברים שעקרונית אני לא יכול לבדוק אותו.
כן, נכון. ההנחות של המדע, את עקרון הסיבתיות קשה לבדוק למשל. למרות שבקוונטים כן מנסים לעשות את זה. אולי עוד, עוד הערה אחת בכל זאת אני רוצה להגיד פה, אולי הזכרתי את זה, אני כבר לא זוכר. יש טענה שעולה כלפי הראייה הקוסמולוגית, אומרים, אלוהים זה לא הסבר. תלי טניה בדלא טניה, כמו שאומרים חז"ל. זאת אומרת, אתה לוקח את העולם שלנו, שהוא בסך הכל מוכר לנו, ואנחנו מבינים אותו, יודעים איך הוא מתנהל, ותולה אותו באובייקט שלא מוכר לנו, ולא מובן לנו, ואנחנו לא ראינו אותו אף פעם, אז מה הועלת? איזה מובן הצעת לי הסבר, על אובייקט שלא מוכר לי. אז אלוהים זה לא הסבר. אז אני גם על זה אני אענה בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, אבל גם כאן אני כבר אגיד משהו אחד על העניין הזה. אני לא התכוונתי להסביר כלום. הטיעון הקוסמולוגי לא מציע הסבר לקיומו של העולם. הוא מסיק מסקנה מזה שהעולם קיים. נגיד שאני רואה עקבות על חוף הים, כן, כמו פועדוב. אני רואה עקבות, אולי הזכרתי את זה, אני לא זוכר פה. עקבות על חוף הים, כן? עכשיו אומר, פועדוב מסתכל על העקבות, אומר, כנראה מישהו דרך פה. מי זה המישהו הזה? למה יש לו עקבות כאלה או אחרים? אין לי מושג, אבל אם יש עקבות, כנראה מישהו דרך כאן. אז יגידו לו, זה לא הסבר. הנה, את העקבות אני רואה, אתה ממציא לי יצור שאף אחד לא ראה, ואתה לא יודע להגיד עליו כלום, ואתה טוען שזה מסביר את קיומן של העקבות, זה לא הסבר. התשובה היא, זה אולי לא הסבר, זה כבר שאלה סמנטית, אבל יש לי הוכחה לזה שמישהו עבר כאן. לא בא להסביר את העקבות. אני מסיק מקיומן של העקבות מסקנה שמישהו עבר פה, במסקנה הזאת אכן יוצאת משם. אם היא מהווה הסבר לקיומן של העקבות או לא, זה עניין של טעם. וזה עוד נדבר בראייה הפיזיקו-תיאולוגית.
זה קשור לשיטת הבריסקאים של רב
סולובייצ'יק,
שאין שואלים למה.
כן, יש בזה משהו. אוקיי, אז אני סיימתי את הראייה הקוסמולוגית. עוד מישהו רוצה להעיר? בסדר? אז שיהיה שבת שלום, להתראות, חנוכה שמח.
שבת שלום, חנוכה שמח.